עכשיו ב-103 FM. 5 עם אריאל דד ורוני בר-און. 103 FM.
שלום לכם, שלום. אני שומע את כל המיטאי שמשדרים כאן, כל אחד שנכנס פעם ראשונה נקרא לזה, להיכל החדש על 103, בנו פה אחלה מערכת. אני לא טיפוס של מערכות נוצצות ונקיות, אני צריך קצת את הברדק מסביב, אבל יש לי הרגשה שזה לא יישאר לאורך זמן ככה, וזה יהפוך להיות מקום יותר ידידותי.
רוני דניאל, הלך לעולם.
לא, אין כאן טעות, זה היה אקורד הסיום העצוב של רוני דניאל ששידר כאן ברדיו ב-103 FM בפעם האחרונה רק לפני שבוע. ועכשיו, ממש ברגעים אלה, הוא מובא לקבורה. כן. אני רוני בר-און ואני היום השוטר הטוב. ובהמשך ישיר לפתיח שלנו, השוטר הטוב הולך ביום הזה, דווקא בשעה הזו, ליקיר רדיו 103 FM, רוני דניאל, מנוחתו עדן. רוני, הפרשן הצבאי האולטימטיבי, הפטריוט והציוני הנלהב, תבנית נוף מולדתו, בעצם נוף מולדתנו, רוני הישראלי היפה שעלה כילד מבגדד אל הקיבוץ, והגשים את חלום מזוג הגלויות, ובעצם את החלום הישראלי. רוני שלחם במלחמות ישראל והפך לפס הכל שלהן. רוני העיתונאי, הדעתן, המקצוען, הקשוח, המחוספס, שעמד על דעתו בלא מורה. רוני החד, החריף, בעל חוש הצדק המפותח, וגם רוני הרך, המחבק, האהוב והאוהב. רוני שהלך מאיתנו בטרם עת והותיר אותנו עמומים. רק 3 ימים חלפו, וכבר אתה חסר כל כך, רוני. רוני יקר, אתה שב בשעה זו אל אדמת ארצך שכל כך אהבת, אל רגבי האפר שהיו חלק בלתי נפרד מהווייתך. ינעמו לך רגבי אפרך, רוני. לך לשלום ונוח בשלום. ולברדק שאתה צריך מסביב, אל תדאג. אנחנו כבר נעשה את הברדק הזה לזכרך. תודה חבר, תודה מכולנו.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. שלום ילדים, היום בשעת חינוך נדבר על פשע, דוגמה אישית וחיסונים. שרת החינוך שלכם ילדים סבורה שאסור להכניס חיסוני קורונה לבתי הספר. מותר 10 חיסונים אחרים, לא קורונה. שרת החינוך נותנת לכם דוגמה אישית מצוינת ילדים. היא נלחמת על דעותיה. היא מכחישת קורונה, שזה כמו להכחיש תאונות דרכים ולדרוש שלא ילמדו אתכם זהירות בדרכים בבית הספר. היא חושבת שחיסוני קורונה בבית הספר הם פשע. ולמרות שכל מערכות הבריאות בעולם חושבות ההפך ממנה ובטוחות שהיא מטומטמת, היא נלחמת על דעותיה ולא נבהלת. וזה שיעור חשוב ילדים, לא לוותר על דעותיך בכל מחיר. חבל רק שהמחיר הוא החיים שלכם, או בסבירות גבוהה יותר של ההורים שלכם או סבא וסבתא שלכם. בכל מחיר, גם אם המחיר הוא מאוד לא חינוכי, כמו לשקר בפומבי. שאלו אותה אם היא דרשה לפטר את דוקטור אלרועי פרייס, והיא כחישה, שקרה בכל רם ובפומבי, כי היא נלחמת על דעותיה. תארו לכם ילדים שיש מלחמה. החמאס מתקיף מדרום וחיזבאללה מצפון. הממשלה מחליטה לגייס מילואים ולהשיב מלחמה שערה. אבל שרה אחת בממשלה מתנגדת למלחמה, שזה בסדר גמור. דורשת לפטר את הרמטכ"ל, גם זה בסדר. אבל אסור לשקר ולהכחיש. ומה שבטח אסור ילדים, זה שבזמן המלחמה באויב הזה, לקרוא לחיילי המילואים לא להתגייס. כי לדעתה, למשל, סתם דוגמה, מלחמה היא פשע. מותר לה לחשוב כך, אבל אסור לה לחבל במאמץ המלחמתי, שהממשלה הדמוקרטית שהיא חברה בה, החליטה עליה. היא חייבת להתפטר ולהילחם על דעותיה. ויש עוד סיבה שהיא צריכה להתפטר לטעמי. היום. היום, כבר היום. היא בטוחה שחיסונים בבתי הספר הם פשע, וכיוון שהממשלה החליטה לחסן, אנחנו ממש לא רוצים ששאשא ביטון שלנו תבצע פשע, ולכן הכי טוב שתלך ותמשיך לקשקש מהבית. תודה רבה.
כן, שאשא, אריה מתעצבן.
אני מתעצבן עליה כבר
בצדק. אתמול היה רעיון עיוועים, לא רעיון בעין, רעיון באלף, אבל עדיין עיוועים עם עמית ועם קרן מרציאנו. שמע, פשוט לא להאמין, בלי שום קשר לשום מציאות. היא נלחמת על תחנות הרוח שלה, ובדרך, כמו שאמרת, למרבית הצער, היא לא מתכתבת עם האמת. ממש לא.
טוב, אנחנו חייבים להתחיל לעבוד. האורך והמפיק שלנו היום אסף נבוע, אחראי לשידור אילי קונפלד. יש לנו חוב מאתמול, סקר שערכנו אתמול, משאל בקטטה בין משרד הבריאות לשאשא ביטון ומשרד החינוך. שאשא ביטון צודקת, אמרו 21.5%. תקשיבו למומחי הבריאות, אמרו כ-40%. האמת באמצע 21%, ורק ביבי, שאני לא מבין את התשובה הזאת למען האמת, 17%, וכמעט 2,000 איש השתתפו במשל הזה.
מכיוון שאני יודע, מי שואל את השאלות, אני לא מאשים אותך במחדל הזה, ומכאן ולאבא בכל סקר, גם אם תשאל מה היו תוצאות הכדורגל במשחק הגמר של האולימפיאדה, הוא יכניס תשובה רק ביבי צודק. וגם אז הוא יקבל 17%.
טוב, כן. נאמר שלום וערב טוב לחבר הכנסת בועז טופורובסקי, סגן יושב ראש הקואליציה ויושב ראש סיעת יש עתיד. שלום לך,
חבר הכנסת טופורובסקי.
שלום אריה, רוני, לכל המאזינים, ולשאלתכם רק ביבי.
רק ביבי, צודק, רק ביבי. אבל יש לנו אבל עוד שאלה. אחרי שענינו על השאלה הזאת, יש לנו עוד שאלה. הקואליציה בסדר?
כן, תודה, איך אתם?
אנחנו בסדר גמור, אבל אני לא יכול לראות שרה בתוך הקואליציה מחבלת במאמץ המלחמתי העיקרי שלנו, שהוא המאבק בקורונה.
אני לא חושב ששרה שאשא ביטון מחבלת.
איך ידעת שאלה אנחנו מתכוונים?
כי הרגע שאלתם על השאלה, אז הנחתי.
לא אמרת שאלה. טוב, תמשיך, אתה בסדר.
אני חושב שהיא פשוט מתמקדת ביותה שרת חינוך. היא אומרת, היום אנחנו עוד לא התחלנו את אוגוסט, אתם מדברים איתי על לחסן ילדים בספטמבר, אם זה כזה דחוף, יש לנו את כל אוגוסט לחסן אותם. תנו לי בימים הראשונים של הלימודים לטפל בשנה וחצי של הפער החינוכי והנפשי.
מה קרה אם כל שעה ייקחו 40 ילדים מכיתה אחת, הם יסידו שעת לימודים אחת, כל הילדים יתחסנו, או כל מי שרוצה, או כל מי שההורים מרשים לו, בזה נגמור את הפרשה. היא נלחמת עדיין על המצודות שלה בוועדת הקורונה מלפני שנה ומשהו. זה בוא, אתה שר חינוך, אתה אחראי לכל הנכדים שלי ולנכדים של אריה ולילדים של טופורובסקי. אתה לא יכול להתנהג כמו אני ואפסי עוד. אני לא מוכנה לשמוע, ואם לא ידיחו אותה אז אני אלחם בה. זה לא עובד ככה.
אני טוענת שהיא לא אמרה את הדברים האלה, אבל זה בסדר שיהיו...
אבל אם נדב ויאל אומר שהיא אמרה או שהיא התייחסה אליו, אני מאמין לנדב ויאל. גם אתה הנהגת, מערכת שלמה, היית יור התאחדות הסטודנטים, נכון? לא ניהלת את זה כמו איזה אחד, אני אמרתי, אני החלטתי ובזה זה נגמר. ככה לא עובד את השיטה.
אני לא חושב שהיא מנהלת את זה ככה. אני חושב שהיא באה ואומרת, יכול להיות שלא הבינו אותה נכון, כי יש איתה הרבה שיחות. היא באה ואומרת, נו לי לטפל בחינוך של הילדים. יש חשוב, דחוף לחסן את הילדים, למה אנחנו רוצים בזבז את כל חודש אוגוסט? תנו לי להתעסק בחודש אוגוסט בפתיחה של שנת הלימודים כמו שצריך, ולא בצרכים של משרד הבריאות.
אבל אם ילד בספטמבר צריך לקבל טטנוס, הוא יקבל טטנוס. היא לא תעלה שאלה על זה.
דרך אגב, אני לא חושב, לא בימים הראשונים. בימים הראשונים שילדים חוזרים למערכת החינוך לשישה ימים ואז יוצאים לחופש, בוא נדע כולנו שמערכת החינוך תחזור לשגרה מסוימת. בוא נגיד את זה ככה כמה שאפשר. זה מה שהיא אומרת, יכולים להסכים ויכולים לא להסכים, זה בסדר שיש לה דעות שונות.
זה נשמע הגיוני לגמרי, ואף אחד לא היה בא אליה בטענות אם לא היו מחסנים את הילדים בבית הספר, בחמשת הילדים, אבל היא הופכת את זה לדגל, לשיטה פשע. היא קוראת לזה פשע.
עוד פעם, אני לא חושב שזה פשע, אני לא מסתכל על זה פשע, אני מסתכל על המהות. המהות שהיא אומרת, יש מספיק בעיות לילדים, מערכת הבריאות יודעת לטפל בחיסונים שלהם, תנו לי לטפל במערכת.
טוב, תגיד.
אבל אנחנו לא חייבים
לך. תגיד, הכנת עורך דין, שכרת עורך דין, אתה יודע כבר מה לענות לבג"ץ שהגישו נגדך ח"כים מהליכוד ומש"ס, על זה שאתה ויו"ר הקואליציה, חברת הכנסת סילמן, פשוט, מה שנקרא, ממררים את חייהם. אתם, כל דבר שהם רוצים, אתם אומרים, לא בבית ספרנו.
קודם כל, לנו שבאים מהסקולה שמעריכה את בגץ, וכמו חזון אחרית הימים, לראות את הליכודניקים, באים ומבקשים צעד מבגץ לגבי תאום.
זה היה אלגנטי, אבל זה נוגע להם. אני שואל עליך, מה אתה עושה? מה אתה עונה לבגץ? אתה יודע שהבגץ כבר התערב מפעם לפעם בזה שמדירים ח"כים שאין להם קולות, והתערב לטובתם.
אני אענה לבגץ את האמת, והאמת היא שאנחנו באנו והצענו כל פעם עוד הצעות ועוד הצעות לאופוזיציה, ובהתחלה הם אמרו חסר לנו ועדה קבועה. אז עשינו מהלך שנוי במחלוקת בשביל לאפשר להם לקבל עוד ועדה, את ועדת העלייה והקליטה.
תודה רבה, באמת, אתה מבין?
אחר כך הם אמרו חסר להם, למה אנחנו לא מקדמים להם חקיקה? הנה, אתמול קידמנו חקיקה של האופוזיציה.
בועז, בועז, שני, רגע, בועז, בועז, תשמע רגע, תשמע רגע משני יהודים סקנים שהיו שם, מנדטורית, מנדטורית אני אומר לך, שנים, ועדת הכלכלה הייתה שייכת לאופוזיציה, שאני הייתי יו"ר ועדת הכנסת וביבי רצה לדרוס את הקואליציה בחוק הסדרים, הוא אמר אל תיתן שום דבר לשלום שמחון שהיה יו"ר ועדת הכלכלה, אמרתי לו ביבי הנה הדלת, תלך שאתה תחלק את הוועדות בחוק, בחוק ההסדרים, אתה אל תיתן לו ונתתי לו והוא עמד בדרישות, למה לא לנסות את זה?
לשניכם יש... לשניכם יש המון ניסיון בכנסת. היה אופוזיציה שהתנהגה ככה, דיון שהיה לוקח חצי שעה, לוקח היום שלוש שעות, וחוקים שאין, שהם בקונצנזוס, שהאופוזיציה אפילו חושבת שהם קריטיים למדינת ישראל, היא מנסה להפיל.
אבל זה, היו דיונים כאלה. קודם כל היו, היה חוק תקציבים, היה חוק הסדרים עם 15,000 הסתייגויות, שאברום בורג הוביל כשאנחנו היינו בקואליציה. היו, אין להם דבר אחר, הם מתזזים אתכם.
אני אומר, ואין לי בעיות, והאופוזיציה זכאית לנהוג איך שהיא רוצה. אבל אנחנו בסופו של דבר חייבים להעביר תקציב אחרי שנתיים וחצי, וגם המון המון חוקים שחכים בתור שנתיים וחצי. אנחנו רוצים להסתדר איתם. אני אומר לך, אנחנו כמעט כל דרישה, הם ביקשו 100 דרישות, 98 הם קיבלו. על השתיים היחידות שהם לא קיבלו, הם מתווכחים והם גם אומרים לנו, אני לא רוצה לפרסם מי אומר מה, אבל כל פעם הם אומרים לנו, זה לא מסכים, זה אני מסכים, אבל זה לא מסכים, הפעם זאת היא לא מסכימה, ואי אפשר נהל ככה, מסע ומתן.
חבר הכנסת טופורובסקי,
הם חוזרים אם זה לא מסכים למשהו אחר.
זה גם הוועדות שהם לא מקבלים שום דבר רציני, אבל יותר מזה, זה חברים בוועדות.
נכון, המבנה של
יחסי המבנה. הכוחות בכנסת בדיוק. זה 61-59, כלומר זה כמעט תר, כמעט תיקו.
הם מקבלים 4 ועדות קבועות. עוד אנחנו ניסינו עם 2 ועדות מיוחדות בנושאים שהם ירצו, שאנחנו נסכים.
איזה ועדות קבועות? אמרת קליטה,
ביקורת... מעמד האישה... ביקורת המדינה.
ביקורת המדינה זה בחוק.
וועדת המדע.
נו באמת, אין יותר קטנות מהוועדות האלה.
זאת אומרת, זה ועדות. שמע, אנחנו עושים איתם מסע ומתן, זה מה שהם תיקשו את ועדת הקליטה. אנחנו עשינו, ויתרנו, עשינו את המהלך עם יאיר גולן בשביל שהם יקבלו את ועדת הקליטה, כי הם ביקשו. אני מזכיר לכם שדוד ביטן היה יושב ראש ועדת הקליטה בכנסת הקודמת. ובכנסת הקודמת ועדת הכלכלה שעליה דיברתם לא הייתה אצל האופוזיציה, הייתה אצל הקואליציה. עכשיו אנחנו לפני תקציב, גם אמרנו להם אנחנו מוכנים לשפר עמדות אחרי התקציב, כי אנחנו רוצים להיות מסוגלים להעביר תקציב ולא שעל כל דבר הם יתקיעו את כל
תגיד,
הכנסת.
תגיד, יש מצב שבמסגרת המלחמה הזאת אתם כקואליציה תבחרו גם את נציג האופוזיציה לוועדה לבחירת שופטים כמו
הנה,
שעשו לי?
הנה, זה עוד משהו, זה עוד משהו. אני כן. רוצה להגיד לך, אנחנו באנו, אני ולא רק אני, כולנו באנו לאופוזיציה, אמרנו שבוע הבא ביום רביעי יש את הבחירה לוועדת השופטים, ועדת הדיינים, קדים וקדים מהאג'ים. ואנחנו באנו ואמרנו להם בואו בכל מקום יהיה נציג אחד אופוזיציה, נציג אחד קואליציה. פר, נכון?
הם לא רוצים.
לא רוצים, הם אמרו
אותם. הם עושים לכם תרגיל.
טוב.
הם רוצים לשניהם. אז תגידי איך אפשר להסתדר.
באמת.
תהנו, תהנו.
הם מבינים רק כוח. תודה רבה חבר הכנסת טופורובסקי, תודה רבה לך.
אני מאמין עדיין באהבה, באהבה.
ברור,
ברור. גם אהבה הם מבינים.
ומשבוע הבא יהיה לך חודשיים וחצי אהבה בפגרה.
אני רואים התקציב הרבה אהבה.
שלום וערב טוב לחברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, שלום לך.
שלום.
אהלן, אהלן, ערב טוב.
מה שלומך?
בסדר, אחרי שבוע מתיש מאוד, אבל היום היה קצת זמן להתאושש, אז בסדר.
מי התאיש את מי? אתם אותם.
האמת שאתמול עברתי יום באמת קשה מאוד בכנסת.
אנחנו נגיע לזה, נגיע לשיחה על האונס בדרום תל אביב, אבל לפני כן, תמיד הליכוד היה זה שנלחם על עוצמת הרשות המחוקקת והעצמאות שלה. אז אתם רצים לבגץ כדי להמליך את בגץ על הכנסת?
כן, זה היה דיבייט, וזה עודנו דיבייט, וזה נושא שבוועדות הסיעה, אגב, מתנהלות בצורה שאותי לפחות כמישהי חדשה, מאוד מאוד מרשימה. זאת אומרת, הוועדות האלה נמשכות שעות, לכל חק יש זכות דיבור, כל חק חושב כרצונו. ראיתי לא מזמן בחדשות את רפי רשף טוען, שנתניהו מבקש מכולם לקרוא לו אדוני ראש הממשלה ולקום ולמחוא לו כפיים. זה באמת אתה כבר שאתה נמצא בתוך עשייה ואתה רואה את הפער בין התקשורת לבין המציאות. תמיד ידעתי שהפער הזה קיים, אבל עכשיו הוא כבר הפך לקומי.
טוב, אל תספרי לנו רק שביבי מגיע לישיבות ועדות עשייה. לישיבת עשייה כן, אבל הוועדות הוא גם מגיע?
אני לא נמצאת בישיבות ועדת עשייה עדיין, אני לא יודעת להגיד לך מה קורה שם.
כן.
אני נמצאת בישיבות עשייה, ואני רוצה להגיד לך שההליך הדמוקרטי של הליכוד מוביל בתוך הישיבות האלה, בלי מצלמות, בלי שאף אחד רואה.
והייתה הצבעה אם ללכת או לא ללכת לבגץ?
לא, לא הייתה הצבעה.
הדמוקרטיה?
לא הייתה הוראה. לא, כל אחד נסע את דעתו, היו כאלה, אני לא... שאלתי את דתם של חברי הכנסת, אז אני לא יכולה להגיד כרגע מי אמר שהוא בעד המהלך ומי אמר שהוא נגד.
ואת, לא דעתך נשמעת, ללכת לבגץ או לא להכיר ב...
השאלה שהיא כל כך מורכבת לי, שקשה לתת לך תשובה בשלוף. מצד אחד, אנחנו נגד האקטיביזם השיפוטי.
נכון.
ואנחנו חושבים שבגץ וכוחו השיפוטי... פשוט מחרפם.
אבל הוא כבר עשה את זה, הוא כבר עשה את זה לא מעט פעמים, הוא התערב באי צדק בכנסת יותר מפעם אחת.
נכון. מצד שני, כשהליכוד נושא את הדגל הזה נגד האקטיביזם השיפוטי, ואז פונה לבג"ץ, זה באמת, אגב, זה לא הליכוד כסיעה, זה חברי כנסת.
לא כולם, יותר מכולם יריב לוין, אבל מצד שלישי, את יודעת שבבגץ יש שיהוי. אם לא מגשים בזמן, דבר אל הקירות ואל האבנים. זה את יודעת?
אני יודעת להגיד דבר אחד.
כן.
אנחנו כרגע עם הגב אל הקיר. באמת עם הגב אל הקיר.
הבנתי. אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית ברשותך. טוב, את אשת ספר, את סופרת, העברית שלך היא בלא רבב, ואת מדברת לעניין ועונה לעניין. לא קצת קשה לך עם השיח המתלהם והמתבהם הזה בכנסת, לא רק של חברייך, גם של אחרים.
תראה, זה כנסת מאוד אמוציונלית.
בואי.
איפה שאומרים על חברי כנסת...
למה? תעני לי גלית דיסטל אטבריאן.
עונה.
לא בפרפרזות על הכנסת ועל הקשה ועל האמוציונלית.
לא.
אני מסתכל עלייך לפעמים, אני אומר, שמע, זה לא מתחבר אחד עם השני.
אז אני עונה.
בבקשה.
זאת כנסת מאוד מאוד אמוציונלית על באמת. אנשים באמת מרגישים בכנסת הזו שנעשים פה דברים בלתי נסבלים. בלתי נסבלים. אני יודעת, כמו שאני מכירה את עצמי, שכשאני כועסת, או כשאני עומדת, וכשאני צועקת, זה מהלב. זה באמת מהלב.
את היית אומרת כמו גפני, את היית אומרת כמו גפני, שבנט רוצח את אלם שמתים מקורונה?
לא, אבל גם לא הייתי אומרת כמו חבר הכנסת אבידר, שאני צריכה להסיר את השם דיסטל מ...
בסדר, זה באמת לא ברמה. לא, זה באמת לא ברמה, לפגוע בשם שנתנו לאחורייך, מה זה הדבר הזה?
מה שאני מנסה לומר לכם זה שזה חוצה מפלגות, ושזה נמצא בכל מקום, וזה על אחריותו האישי של החק. ויש המון ביטויים שם, ניסיתי להתחיל ולומר... שכשפונים לחברי הכנסת הערבים ואומרים להם תומכי מחבלים, אני מצטמקת בכיסא.
כן.
אני רוצה עוד להספיק כמה משפטים על נושא שהעלית אתמול וגרם לך להתרגשות קשה מאוד, הסיפור של האונס בדרום תל אביב. ויותר מהסיפור עצמו התרידה אותך העובדה שהתקשורת עוברת על כך כמעט לסדר היום, ואת היחידה להבנתך שנלחמת בשביל האישה הזאת.
אני יכול לחדד את זה, אריה? מה הציק לך יותר? העובדה שבוצע פשע כזה מכוער, או שזה אריתראי וצריך להמשיך את המהלך נגד המסתננים?
לא זה ולא זה. מה שהכי פריד אותי, ואף אחד לא עולה על הנקודה הזו, והיא הנקודה הכי קריטית בסיפור הזה. מה שעולה מהסיפור הזה הוא, שכשאלי סניור מוויינט פונה למשטרת שכונות ושואל האם התבצע מעשה האונס הזה, הם אומרים לו שלא. הם אומרים לו שהנאנסת, היום אנחנו כבר יודעים שהיא נאנסה והיא הותקפה והיא עברה את כל הבדיקות הרלוונטיות בוולפסון, היום אנחנו יודעים שזה התבצע, ואנחנו יודעים בד בבד שיש שוטרים כרגע, שמכהנים כרגע במשטרת שכונות שפשוט שיקרו לדובר הראשי של המשטרה ששיקר לכתב מוויינט. מבחינתם, אם אני לא הייתי הופכת עולמות על הסיפור הזה, מבחינתם הסיפור הזה לא היה ולא נברא. הם ניסו לקשש אונס, את קיומו של האונס.
אני לא רוצה לצנן את הלהט שלך, אני חושב שחבר כנסת צריך להיות עם להט בעניינים כאלה. זה ששוטרים משקרים למפקדים, וזה שהמפקדים משקרים לדובר, וזה שהדובר משקר לוויינט, זה... לצערנו,
אנחנו תוקפים את התופעה הזאת כל יום.
כן, אבל את...
לא, לא, אבל את צודקת, את צודקת.
לומר על הנפגעת, היא לא בסדר בראש, היא דמיינה את זה. לומר את זה שזאת תהיה ההודעה...
כמו שהאידיוט שאל את הדוגמנית, אם זה קרה לפני שנתיים, מה את באה עכשיו? בערך אותו רמה.
רק לא, שלדוגמנית לא. קמו הרבה אנשים ללחמת מלחמתה, ובעניין הזה
לא,
פחות.
כי זה שבו...
חברת הכנסת, אנחנו בשביל. חייבים לסיים. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה לכם. ביי.
ועוד חבר אחד, עוד חבר כנסת אחד, לא מ... מהאמצע כאילו. שלום לחבר כנסת עמיחי שיקלי, ימינה.
ערב טוב, שלום.
שלום. מה זה האמצע?
ימינה זה קואליציה.
הוא המטוטלת. הוא ממש מונח באמצע השעון. ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה. עד שיוצאת הקוקייה ואומרת מה שיקלי הצביע. מה יהיה?
תראו, אני מבחינה אידיאולוגית נטוע בימין. לא חושב שיש בלבול איפה אני נמצא אידיאולוגית. באשר להצבעות, מכיוון שמדי פעם גם יש הצבעות שהן מותאמות לאג'נדה של הימין, כמו שהיה אתמול בערב, אז גם ניתן להצביע על הדברים האלה, לפעמים גם...
אתה הצבעת עם הקואליציה מאז כניסתך לכנסת?
אתמול בערב, הצבעתי גם אתמול בצהריים.
כן. באיזה חוק?
גם על הריבונות?
היא הפללה, לא, הוא שאלת אם לגבי הקואליציה.
אני מדבר על הימניות של הקואליציה, לא על השמאל, לא על העובדה שהקואליציה מנהלת את המדינה.
הקואליציה היא קואליציית שמאל, שמי שמחזיק אותה חיה זה רע"מ והמשותפת.
הבנו, זה סיסמה. שאלתי אותך, האם הצבעת למשל עם הקואליציה, עם הממשלה, בחוק שהוא לכאורה בעל אוריינטציה ימנית, החוק של איסור איחודי משפחות. עזוב, אבל שאלתי אותך שאלה, אני איש משלשום.
ידידי, א', בנחת. דבר שני לגבי חוק האזרחות. כן, אתה יודע בדיוק מה הצבעתי.
מה הצבעת?
הוא הפיל אותו, נו מה?
נו. הוא הפיל אותו.
בסדר, אז זה כבר היה, זה כבר סיפור של שבועיים. אבל אתמול האופוזיציה החליטה להטריל את הקואליציה, והעלתה את החוק להחלת ריבונות. איך הצבעת?
בהצבעה הזאת לא נכחתי, והיה שם רוב אוטומטי לקואליציה, ככה שלא היה
לזה
שום משמעות.
אז אתה בוחר את המלחמות שלך, אתה מה שנקרא...
חד וחלק. מעדיף להשקיע בעבודה, ואיפה שיש חוק שהוא משמעותי, אגב, היה את החוק של מירב בן ארי, בנושא התוקף שכמה זמן מחזיקים את הערכות של...
נפגעות אונס.
נפגעות אונס, בסוגיות כאלה, אתמול הייתה אי הפללה, שדווקא תמכתי בו, הצבעתי בעד, אבל החוק הזה נפל. לגופו של עניין.
מצביע לגופו של עניין. התחילו כבר לדבר איתך על גופו של תקציב? כלומר...
לא, לא היה שיח. לא היה שיח.
לא היה שיח.
יש לו לא...
שיח קטן? דשא? משהו? כלום?
לא, שום דבר.
אתה רוצה שאני אהיה מגשר? אני מבין בגישורים בהצבעות תקציב. תגיד, עכשיו תשמע, רגע, רגע, ארי, עוד שאלה אחת. למה בחרת את בנימין נתניהו שיברך אותך אחרי נאום הבכורה שלך?
פשוט, זה מנהיג המחנה הלאומי, אני שייך למחנה הלאומי.
טוב.
אצלנו לא היה, אצלנו הבא בתור היה מברך.
הבא בתור, כן.
בין אם רצה לברך ובין אם רצה לקלל.
אתה זוכר מי בירך אותך?
לא.
אני חושב...
לא זוכר.
אני חושב שאותי ברך מישהו ששנים קודם לא אמרתי לו שלום שבאתי לכנסת, וגם אחר כך, שנים אחר כך לא אמרתי לו שלום שבאתי לכנסת.
חבר הכנסת שקלי, תשמע, יש עניין שמציק לי בימים האחרונים. העובדה היא שהקואליציה הזאת באמת בתקציב, תיאורטית לפחות, עלולה לעמוד או ליפול על קולך. עכשיו, הסבירו לי אתמול שאם אתה לא תתמוך בהם, אז הקואליציה מיד תצטרך לקושש עוד קולות של טיבי ואיימן עודה.
זה עולה כסף.
קודם כל, אתה עושה את זה כל יום, כל היום.
נכון, נכון, אבל בתקציב, תג המחיר...
אבל זה בגללך, זה באשמתך, הם מקוששים את הקולות האלה, רק.
ממש, כן.
רק.
כלומר, עכשיו, אם ילכו עוד מיליארד שקל למשותפת בחוק התקציב, אז זה באמת אתה נוסע על כתפיך. אולי שווה שהכסף ילך ליהודים?
מה ששווה זה שתקום ממשלה ציונית, זה מה ששווה.
טוב, הבנו. אין מצב שתחזור בתשובה.
תחזור בתשובה, הוא חזר, לטעמי הוא כבר חזר.
אני חושב שזאת ממשלה רעה, ומי שמנהל אותה, אני ממשלת לפיד הבאת, ואני לא תומך בה.
הבנתי. טוב.
תודה רבה לך, חבר הכנסת עמיחי שיקלי ימינה. אנחנו יוצאים לפרסומות, ואחריה יש לנו ענייני קורונה.
כן.
חזרנו רוני, ונאמר שלום וערב טוב לפרופסור גילי רגב, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים שיבא.
שלום פרופסור רגב.
ערב טוב.
הנה אנחנו נפגשים שוב, עבר שבוע, מספרים קשים. מה קורה? למה את לא עוצרת את זה?
אני מקווה שאולי נעצור את זה, נעצור לפחות את התחלואה הקשה עם ההחלטה שהתקבלה אתמול לחסן את בני ה-60 פלוס. אני חושבת שזו כרגע, זאת אומרת, יש שתי מטרות, הייתי אומרת כרגע. אחד זה לעצור את התחלואה באופן כללי. וזה הדרך לעשות, זה או בדרך שאני ולשמחתי גם הממשלה וכולם די מתנגדים אליה, וזה סגרים. והדרך השנייה לעשות את זה, זה פשוט לתגבר את החיסונים לכל האוכלוסייה הלא מחוסנת, שזה בני ה-12 ומעלה. אני מאוד מקווה שזה, גם זה יעלה, ואני יודעת שהשיעור ההתחסנות בכל זאת טיפה עולה בימים האחרונים. והדבר השני, שאולי זו אפילו המטרה היותר חשובה, זה לעצור את התחלואה הקשה, למנוע תמותה. זה למעשה באמת המשימה החשובה. אנחנו לא הפעם באירוע של מטרה של למנוע קריסת בתי חולים, כי אנחנו רחוקים משם מרחק גדול מאוד. אני לא חושבת שהסכנה הזו היא כרגע גם לא באופק. הסכנה היא כן בכל זאת של תמותה של אנשים מבוגרים שאין סיבה שהם ימותו.
אני בוודאי מברך על ההחלטה, אבל אמרת שאת שמחה שההחלטה הזו התקבלה, רק שלא זכור לי מי קיבל את ההחלטה. האם זה משרד הבריאות החליט, מנכ״ל משרד הבריאות הודיע שלקופות החולים שמיום ראשון אפשר להתחיל לחסן בני 60 ומעלה, שזה יוצא מן הכלל מבחינתי, נכון, אבל לא שמעתי את קבינט הקורונה או את ראש הממשלה מודיעים על זה.
תראה, אני חושבת שזה אפילו יותר משמח שזה לא צריך לבוא מהממשלה אלא מאנשי מקצוע. אתמול היה דיון ארוך של הוועדה מייעצת לחיסונים, שכולם שם אנשי מקצוע, עם דיון מאוד ארוך, עם הרבה התלבטויות, עם כל הבעד ונגד. זה לא החלטה לגמרי פשוטה, טריוויאלית, ואני חושבת שהיא באמת נלקחה דווקא בכובד ראש, ולכן אני חושבת שזה נעשה טוב, ולא שפוליטיקאים מחליטים על זה מכל מיני שיקולים כאלה ואחרים.
אבל תוך כמה זמן המספרים השתנו בעקבות ההחלטה לחסן עכשיו מגיל 60 ומעלה, אם אני חושב על השבוע האחרון, המספר, אנחנו עוד פעם חוזרים לסיפור האקספוננציאלי, המספר יותר מכפיל את עצמו. אז עכשיו, עוד שבועיים, אנחנו נהיה בכפולות ובמספרים שיתחילו לדגדג את המספרים של קריסת המערכת. אם אני עדיין זוכר את המספרים.
על זהו שלא, על זהו שלא, כי אנחנו במקום אחר, המספרים של המאומתים אכן יהיו קרובים לשם, והם גם יכולים לעבור את הגל הקודם, וצפוי שהם גם יעברו, כי אנחנו לא עושים את אותם צעדים שנקטנו פעם שעברה.
רק לא של המונשמים.
בדיוק, לא של המונשמים וגם לא של המאושפזים. המאושפזים עולים, ללא ספק הם עולים, אבל זה לא המונשמים, זה לא החולים עם אקמו, זה לא החולי טיפול נמרץ, הם עולים. גם הם עולים, אבל בקצב הרבה יותר מתון. ולכן אנחנו במקום אחר. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על מי מתוך המחוסנים, הם אלה שעלולים בימים אלו להגיע למחלה קשה ולחליל האשפוז וכו' וכו', הם האנשים היותר מבוגרים באוכלוסייה, או אנשים המדוכאי חיסון.
מה, ולכן... את אומרת, מה את אומרת על זה ש... לא רוצים להחליט בעניין הזה של הנהירה הגדולה הזאת לחוץ לארץ. אני זוכר שבהתחלה, בהתחלה, דיברנו על היבוא מחוץ לארץ שבאו החרדים בערב פסח שנה שעברה, פתאום המספרים טסו לשמיים. למה אנחנו צריכים לייצא ולייבא את המחלה הזאת? למה אי אפשר לעצור את זה בראייתך כצורך רפואי?
כי שוב, אני חושבת שאנחנו היום, זה היה נכון בגלים הראשונים, עכשיו כשאנחנו במקום שבו המגפה לא מסכנת באותה מידה, לא את קריסת מערכת הבריאות ולא תמותה של אלפים, להחליט על דברים שהם מגבילים את חופש הפרט, אני חושבת שצריך להיות זהיר עם זה. צריך לנקוט את זה איפה שצריך, אבל צריך מצד שני להיות זהיר, כי נורא בקלות אפשר פה לעבור איזה שהם גבולות שאני חושבת שצריך להיזהר איתם. ולכן אני לא בעד להגביל את התנועה, אני בעד לאפשר תנועה לאנשים לחול. שוב, כמו שכבר אמרתי, אני לא חושבת שכרגע זה כזה כיף לנסוע לחול, ואני חושבת שצריך לנסות להסביר לאנשים למה לא כדאי להם, ולמה מעבר לזה יש תיקוי שהם יחזרו ופתאום יהיו בבידוד ויתקעו שם בשדה התעופה ויתקעו. כבר שמעתי כל כך הרבה סיפורים שנשמעים לי שאם היה לי איזשהו טיפה של חשק לנסוע, גם את זה רידולי. אז אני חושבת שזה הדבר העיקרי שצריך להסביר לאנשים, ומעבר לזה כן להגביל אותם כשהם חוזרים, אם זה בבדיקות חוזרות, אם זה...
ואם ביום כן. ראשון יתחילו שוב במנה שלישית, בוסטר
לבני
60 ומעלה, מתי יש סיכוי שנראה את ההשפעה של החיסונים האלה בעקומות התחלואה? שלושה שבועות?
בעקומת התחלואה הכללית לא נראה, אני מאוד אופתע אם נראה, אני לא חושבת שנראה, אני חושבת שאיפה שנראה זה בעקומה של התחלואה הקשה. כלומר, okay. אנחנו נראה אם תהיה, ושוב, תלוי מאוד בהיענות הציבור, ואני גם לא חושבת שצריך יותר מדי ללחוץ על הציבור. נדמה לי שהם, anyway, הם מאוד, מאוד לחוצים והם ירוצו להתחסן ממה שאני שומעת, אבל אני לא חושבת שצריך ללחוץ על אנשים כרגע. שוב, כי זו החלטה בכל זאת של פעם ראשונה לקבל את המנה השלישית. אז צריך להיות זהיר עם זה. אז גם אם זה ייקח טיפה יותר לאט, אם היינו היום בבת אחת מחסנים את כל הבני 60 פלוס, לדעתי היינו רואים מהר מאוד עצירה של התחלואה הקשה. לא של כלל התחלואה, המספרים ימשיכו לעלות, אבל התחלואה הקשה והאשפוזים יעצרו וגם ירדו.
אני חייב לשאול את דעתך על האמירה של שרת החינוך אתמול, שלחסן ילדים בבית הספר נגד הקורונה זה פשע.
אני מאוד לא מסכימה איתה, מאוד מאוד לא. אני דווקא חושבת שזה דרך נהדרת לחסן ילדים, כמו שמחסנים גם נגד חיסונים אחרים. את חיסון הפפילומה נותנים בבית הספר.
אבל על זה יהיה אינטה נורא בפשטות, לזה אנחנו רגילים ולזה אנחנו עוד לא יודעים.
אבל אנחנו מספיק יודעים, אנחנו כבר מספיק יודעים שלחסן בני 12 עד 16, יש מספיק עבודות ויש מספיק מידע, ואני חושבת שכרגע המחלה הזו כל כך יכולה לסכן את ההורים שלהם ואת הסבים ואת הסבתא שלהם, וגם את הילדים בסופו של דבר. צריך לזכור שכשהמגפה באמת תתפשט בצורה כזו ויהיו אלפי ילדים שיהיו חולים, אז נכון שרוב האלפים האלה זה יעבור עליהם בקלות, חלק אסימפטומטיים, חלק שפעת קלה, נזלת, עברנו את זה. אבל יהיו פה ושם ילדים שגם יחטפו את זה קשה. וילד שמאושפז בטיפול נמרץ, זה עוד יותר ככה לא נעים לנו לראות, בוא נאמר בעדינות.
מאוד לא נעים לנו. פרופסור גילי רגב, מנהלת היחידה למחלות זיומיות בית חולים שיבא, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
אנחנו כנראה ניפגש כאן בשבוע הבא איתה.
כן, זה לא...
שלום. אני מקווה שלא. לא, זה יהיה סימן טוב.
שלום וערב טוב לנדב אייל, ידיעות אחרונות.
טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור.
אתה שמח שהחליטו לחסן בני 60 ומעלה?
לא, אני לא שמח מזה, אני לא חושב שזאת החלטה משמחת. אני חושב שיכול להיות שזאת החלטה הכרחית, וזה מה שחשבו רוב המומחים, שלא לומר כל מי שישב בוועדת החיסונים של משרד הבריאות. וכמובן שהם, צריך להניח, מבינים בזה יותר ממני, ו... אולי אפילו יותר ממכם, למרות שלא בטוח שיותר ממך יהיה בהכרח, אבל...
אני, הידע שלי חלוד לגמרי, 20 שנה לא עסקתי בזה.
אז אתה, למה אתה לא שמח? אם זה הכרחי, גם לדעתך, ואם אתה מצרף את דעתך לדעת המומחים שזה הכרחי, אז למה אתה לא שמח שעושים את זה?
אני אסביר. אני חושב שזאת החלטה סופר קשה ומורכבת, ומה שאני שומע מהאנשים שאני מסתוכח איתם הוא מאוד לא חד משמעי, כולל אנשים שהיו בדיון הזה. החשש כאן הוא מאוד כבד, לא מתופעות הלוואי, אלא מהאפשרות של פגיעה באמון הציבור כזו או אחרת. המחשבה שהחיסון הזה עכשיו, או ההצעה של המנה השלישית, תקטע את ההתפרצות הנוכחית שאנחנו נמצאים במהלכה, היא לדבריו נניח של פרופסור בליצר, אבל גם אנשים אחרים שאני מדבר איתם, זה פשוט לא הולך לקרות. זאת אומרת, ההתפרצות לא תקטע כתוצאה מהאירוע הזה, ובמקביל, בגלל
ש... למה זה יגרום למשבר אמון? אם יעשו תיאום ציפיות ויגידו לאנשים.
אני מקווה שזה לא יגרום לשום משבר ושהכל יהיה אחלה. אבל החששות שלי קשורים לכך שיש תעמולה גוברת של מתנגדי החיסונים, שלא לומר חלחול שלהם אל מערכות יותר ויותר משמעותיות.
עד הממשלה, עד הממשלה.
אם אתה מתייחס לדוקטור יפעת שאשא ביטון, אני לא חושב שהיא מתנגדת לחיסונים, זאת אומרת, היא לא אומרת שהיא מתנגדת לחיסונים, אבל בפירוש היא הטילה ספק אתמול בכך שבלגיטימיות שלהם בבתי הספר.
כן, היא אמרה שהחיסונים שנויים במחלוקת, זה שמענו באוזנינו.
אני לא חושב שהם שנויים במחלוקת, אלא במעגלים מאוד מסוימים. ואז אתם מבינים שבניגוד למנה ראשונה ושנייה, שבהם היינו תמיד יכולים להגיד את האמת שהיא, יש ניסוי של פייזר ומודרנה, עשרות אלפי אנשים כל ניסוי, וזה נבדק, וה-FDA אישר, אי אפשר לומר את זה כאן.
למה לא?
אין
ניסוי קלאסי במובן שהתכנסו ויושבים במעבדה ולוקחים מספרים ודגימות ועושים איזה אמפיריה, אבל יש ניסוי ותהייה, רואים...
לא, אתה לא עושה ניסוי ותהייה ב...
לא, כי זה לא יכול להזיק. את זה יודעים?
לא, ממש לא יודעים.
גם את זה לא יודעים.
יש כמה רבבות אנשים שקיבלו מנה שלישית מטעמים שונים, אבל הם לא בהכרח משקפים את כלל האוכלוסייה.
בדיוק.
מדוכאי חיסון וכיוצא בה.
רבבות, דרך אגב, אריה, זה לא רבבות במדינת.
לא בארץ. לא, לא, לא בארץ. אני אומר רבבות בעולם, אולי יותר.
מדובר במספרים מאוד קטנים, רוני. לשאלה שלך, הערכה היא של רוב, אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים במילים שלנו. הערכה של רוב המומחים, חד משמעית, כולל מומחים אמריקנים ואחרים, זה שלא צפו התופעות יותר חריפות במנה השלישית ממה שהיו במנה השנייה, אבל זאת הערכה.
אבל שעושים את שיקולי עלות תועלת בקבלת השלישי, אז נגיד שזה לא בטוח יחסה כמו שכיסו הראשון והשני, אבל את הכמה מקרים האלה שאפשר להציל, או לא לחמיר את התופעות, או לא להמיס על בתי חולים, או לא לגרום לתמותה גוברת, לא חבל לנסות את זה?
אתה מציג בדיוק את גדר הספקות, ומה שאני אומר לך, ואני אומר את זה אחרי שיחות, כל האנשים שהצביעו בעד, אני אומר לך שזה דבר מאוד מורכב לקבל החלטה על עניין התערבותי כמו חיסון מנה שלישית, מבלי שיש מחקר סדור שעשה את זה בקבוצה מבוקרת והושווה לקבוצה שלא קיבלה וכך הלאה. ואני אתן, אני יכול לתת לך כמה דוגמאות, לדוגמה, מה לגבי האפשרות שזה לא יהיה אפקטיבי, ואז עוד כמה חודשים אתה רוצה להביא אנשים לבוסטר ספציפי לדלטה. איך אתה צריך לשכנע אותם לבוא? האם אתה צריך לשכנע אותם לבוא שוב? זה דבר אחד. דבר שני, זה היכולת של מתנגדי החיסונים לקלוט כל בעיה שתיווצר, בכך שאנשים יתחסנו.
טוב, את הקאט הזאת לא נוכל להרגיע אף פעם, הרי אתה יודע.
נדב אייל, נדב אייל, אנחנו חייבים לסיים לצערנו, אנחנו נמשיך.
אבל אני כן אגיד שאני מקווה מאוד, ואני סומך את ידיי כן על המומחים, ולכן אם אני הייתי צריך, אתה יודע, להגיד למשפחתי, הייתי אומר, תראו, האנשים הרלוונטיים קיבלו את ההחלטה, והם אלה שמבינים בזה.
תודה רבה. פני, עוד אין לנו תקציב, אבל יש כבר הסכמות בין שר האוצר ושר הביטחון על תוספת של 13.5 מיליארד לתקציב הביטחון לשנתיים הקרובות. אנחנו אחרי מכה כלכלית קשה מאוד בקורונה. יש מאיפה לתת את זה?
לא.
אתה היית שר אוצר.
בחיים לא נתנו כזה, זה העלייה של 12% בבסיס התקציב, זה פשוט בלתי נתפס הדבר הזה, אני לא מצליח להבין את זה, אלא אם הם מתכננים לכבוש את ארצות הברית, יכול להיות שביידן מרגיז אותם, והם מתכננים מתקפה על וושינגטון.
פורט נוקס, שם
יש זהב. כן, שלחו ציירת מטכ"ל, יביאו את פורט נוקס, אז לא יהיה בעיה, גם ביידן יחטוף את הסתירה שמגיעה לו על זה שהוא אוהב ערבים יותר מדי, וגם לנו יהיה כסף לבזבוזים.
כלומר, מתוך המערכת, מקיצוצים, מהתייעלות, אתה לא רואה מקורות.
אני, שמע, בסוף יביאו את המקורות, אבל מי לא ישלם את זה? הבריאות תשלם את זה, והרווחה תשלם את זה, והחברה תשלם את זה, והחינוך ישלם את זה. אין, זה לא, תשמע.
אפשר יהיה לעשות את זה בלי להעלות מיסים משמעותית?
את המיסים. כי
הבטיחו להוריד מיסים.
תראה, הבטחות לחוד וקיום לחוד. הסיפור שעכשיו תוקפים את זה שמעלים או משחררים או לא מגינים על מחירי הקוקה קולה וכל הדברים הסוכרים אחרים, זה קשקוש בלבוש.
לא, זה בריאות. זה בריאות
וזה חשוב וזה לא מכספו של
זה גם מביא כסף.
וכן, זה גם מביא כסף, זה לא אסון. אני אומר לך עוד פעם, אני לא רואה את כל הדברים האלה. תשמע, עוד לא דיברו על הבריאות. מה הבריאות? בריאות לא תיתן, למתמחים לא תיתן, לכל מה שעולה בתי חולים, עוד פעם אתה רוצה להתקל, מחר יהיה דלטה ודלטה איקס ודלטה וואי ודלטה זט, ועוד פעם יהיו בתי חולים, ועוד פעם לא יהיו רופאים, ועוד פעם לא יהיו מכשורי הנשמה, מאיפה יביאו את זה? יקחו מגנץ?
טוב, אנחנו ננסה בשבוע הבא לחקור מאיפה יביאו את זה. זהו, אנחנו סיימנו להיום וסיימנו להשבוע. עורך והמפיק שלנו היה אסף נבו, אחרי על השידור אילי קונפלד, עורך בדיגיטל יעל טלמן, אחרינו ספורט עם קופמן ומליניאק. תודה רבה רוני.
תודה רבה לך.